قال ربي اليسر يخصي تبدا بفكره אמרו רבי למדן מלכות חיים נזכה בהם חיי עולם הבא. אמר להם, זהרו יחוד חבריכם ושאתם יתפעלו ומדעו לפני מי אתם עומדים ובימינו ביניכם מן ההיגיון ושיבו בין ברכי תלמידי חכמים ושלכך תזכו לחיי עולם הבא. אם האדם נולד לו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי עולם הבא. אם האדם לא יהיה לו מדריך, מורה דרך, להשכל ודעת, אז כאשר תשאף נפשו חיי הנצח, יהיו כל ענייני העולם הזה בעיניו כעין, ויקשר בזה הרבה. נדבר אורחות חיים, כן? אורחות חיים, כי יעמדו החיים שהאדם בעל כורחו חי ושטן לו על דרכו, ורק מעטים יצליחו במזירות גמורה. כן, ביקשו דרך ישרה, שאם החיים והליכתם לא יעשו במסילה הטובה והישרה, שהחיים יהיו בעיניהם יקרים כערכם, ואם כל זה לא יתמכרו אל החושים לשכוח חיי עד והדרת המוסר והיראה, כי אם יעלו במעלות בהדרגה נאותה. נעצור פה רגע. אז הרב מתייחס למילים אורחות חיים. הוא לא אומר להם, לא אומרים לו, תלמד, תלמד אותנו איך להגיע לחיי העולם הבא. הרב אומר שחיים רוחניים עלולים להביא אדם למצב שבו החיים הרגילים, הנורמליים, האנושיים, ידוקעו ויבולבלו. אדם, רוב שהוא עסוק בעניינים רוחניים, ענייני החומר עלולים להיות משובשים לגמרי. וזה בחשבון סופי יגרום לו לקלקולים רוחניים גם כן. מפני שבן אדם הוא באדם, ויש לו הצרכים שלו. חיים של התנתקות מהעולם הזה הם בסופו של דבר הם לא מתאימים לו, ואז הוא ירגיש איתם לא טוב. אתם יודעים שרבי יהודה הלוי בהתחלת מאמר שלישי הוא מתאר כל מיני אנשים מזהירים כאלה שעושים את הפנים שלהם כאלה פנים רציניות וזהו, ואנשים שלא מבינים חושבים שהפרצוף הזה הוא מבטא קדושה, אבל בעצם הפרצוף הזה הוא מבטא איזה מרירות גדולה על שהם תקועים במצב מזופת כזה שהעולם מפסידים את החיים שלהם. זה שם באמת פרצוף מאוד רציני, וזה נראה כאילו זה בא באיזה מקום גדול, ובסך הכל זה פרצוף שמביע תסכול. הרב אומר, יכול להיות שיש אנשים יחידים הם באמת מתאימים לדברים כאלה. בדרך כלל כשאנחנו אומרים שהתורה היא לא מתלהבת מנזירות, נזירות, אפשר לחשוב מה זה נזירות אצלנו, מה? הנזירות לא שותה יין, לא מתאבל למתים, לא מסתפר, זה לא מי יודע מה. אבל כן, אתם רואים שחזל לא קיבלו את זה כל כך פשוט. והעניין הוא שיש לאדם איזשהו מבנה מסוים והוא צריך להיות מאוזן. מאוזן. ואם כל הזמן אומרים לו, תשמע, אתה צריך עולם הבא, אתה צריך עולם הבא, אתה צריך עולם הבא, בגלל זה הוא יתחיל לזלזל בענייני העולם הזה, בסופו של דבר גם העולם הזה וגם העולם הבא לא יהיה לו. ולכן הם מבקשים אורחות חיים להדרכה ממוצעת כזאת. גם קהלת אמר, אל תצדק הרבה, גם אתה שומם ואל תרשע הרבה, למה תמות לא ייתך. צריך למצוא איזשהו איזון שייתן את המקום הראוי לחיי המעשה, ויחד עם זה אנשים לא יסחפו אחרי חיי המעשה על כדי שעולם הרוח יישאר אצלם כטפל או ככישות. אבל לא זה מה שאנחנו רוצים. יש אנשים שאצלם דברי תורה ויהדות והכל, כישות כזה עניין מסורתי, זה נחמד, יפה, יהיה גם זה, למה לא? לא, אנחנו רוצים שעיקר העניין יהיה, שאדם יבינו מה עיקר, מה תפל. אבל שהתפל לא יתאפס, ישראלנו יקבל את מעמדו הראוי גם כן. למדנו אורחות חיים, והכוונה היא במילים אורחות חיים, לפי דברי הרב, דווקא לצדדי החיים המעשיים, כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא. לכן אומר הרב שאדם בשביל זה צריך מדריך, למדנו. צריך פה לאזן בין שני דברים. אמר להם, זהרו בכבוד חבריכם. כך הוא מתחיל, זה מעניין, נכון? זהרו בכבוד חבריכם. הנה, בהנהגה הזו הטובה יש הנהגה נימוסית. מביאה טובה רבה לאדם ולחברה בדרכי חיי הזמן. וגם היא מביאה להוקיר ערך נפש האדם ברוב ערך. ויכיר שהיתרון לה על כל בעלי חיים ובשכל ובתוצאותיו. שהוא ההדרכה הטובה ללכת בדרך השם, שיזכה האדם אם יוליך שכלו במישרים. נמצא שהדרכה נימוסית המתאמת אל חיי הזמן, תנעלהו גם כן להכיר יתרון חיי הנפש הנצחיים. הרב רואה בזהירות בכבוד החברים שני צדדים. צד אחד זה צד שהוא בריא לחיי המעשה של אנשים. אם יש חברה שבה אנשים מכבדים זה את זה, זה דבר בוודאי שעוזר לנהל חיי חברה מתוקנים. הדבר השני, אומר הרב, העובדה שאדם זהיר בכבוד חברו, זה גם מפתח אצלו את ההכרה שאדם הוא דבר יקר. שאדם הוא דבר יקר, ואני חושב שזה דבר מאוד חשוב. אני חושב שרבים האנשים שנסחפים לחיי הוללות וכדומה, לפני שמזלזלים בערך של חיי האדם. זה באדם סך הכל, יצור כזה, מסתובב בעולם, לפחות שיוכל קצת וישתה, ויהיה נעים לו, כמו חתום. אבל זהירות בכבוד של חברים, אז זה דבר שיכול לבנות אצל האנשים את ההרגשה של יקר נפש האדם. אז כשאדם מבין את זה, אז מתייחס גם לחיים שלו כמו שצריך. נפש האדם זה דבר יקר, צריך לדעת איך לחיות את החיים נכון. וזה מגיע דרך העניין של כבוד חבר. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים עכשיו איזה איזון, אז רב נתן, רבי אליעזר, נותן לנו פה איזה הזהרה ראשונה שהיא משלבת בתוכה אורחות חיים, במובן הזה שהיא פותחת או מתקנת את חיי החברה. הצד השני של העניין, הזהירות בכבוד החבר, היא גם בונה אצל הנזהר בעצמו איזו הכרה גבוהה של ערך חיי האדם, שזה א' ב' כדי שהוא יתקדם הלאה. לדעת, אני שווה משהו, אני יכול להגיע, אני יכול לעשות. וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם מתפללים. התפילה היא עבודה שיסודתה בהרגש ובהתעוררות הכוח המדמה גם כן. ואם לא יחובר עם השכל, תוכל לגרום שיצא האדם בחשקו מן העולם ויהיו החיים לו לזרה. וכן, תשתפו בהתעלות הרגש גם את אור השכל. דעו בדעה והבנה לפני מי אתם מתפללים, לא תסמכו על הרגש בלבד. וביותכם משימים את השכל למאיר דרך לפני הרגש, תלכו ולא תיקשלו. כי אם רוב רוממות הנפש, לא תתרחקו מן החיים. כי הרגש יערוג רק אל התכלית, גם ביתערו, ולא יבין ערך האמצעים. אבל השכל ינחהו להורות לו, כי האמצעים הם העיקרים אל התכלית. באמצעים לתכלית חיי השכל הנצחיים נמצאים רק בסדור החיים הארציים, פועלי אדמות ודעת וכישרון. אומר לנו הרב ככה, רגשות של אדם בקלות מביאים אותו לקיצוניות. אדם שמתפלל בהתלהבות גדולה, ההתלהבות הזאת עשויה, עלולה להביא אותו למעיסה של כל מיני דברים. הוא רק רוצה את אמונו של עולם בהתלהבות גדולה, בהתרגשות עצומה וכן הלאה, פתאום אומרים לו מה הוא צריך לעשות ככה, הוא לא רוצה. עולם הרגש, אומר הרב, אני חושב שזו הגדרה נכונה, עולם הרגש מעניין את אותו המטרה, והוא לא שם אל ליבו לאמצעים. אמצעים הם פעולה של שכל. כשאדם אומר יש לי מטרה נשגבה, נהדר, אבל איך אני מגיע? איך אני מגיע? מה צריך לעשות? זאת שאלה ששייכת לא לרגש אלא לשכל. צריך, מפני שכדי להגיע למטרה, צריך למצוא את האמצעים הנכונים. ויכול להיות לפעמים שאדם, הרגש שלו כל כך חזק, שבגללו הוא יכול בסופו של דבר להפסיד. מדוע? כשהשכל יגיד לו מה ניתן להשיג, מה לא ניתן להשיג, באיזה כלים כדאי להשתמש, איזה כלים לא כדאי להשתמש. יכול להיות שהוא אדם מרוב התלהבות, נניח, אדם אומר, צריכים להרוג את הערבים, כך עובד, ויד כלאות, למה, אז לא? מסוגל. נכון, מחבלים, הכל, הכל, אבל ההתלהבות שלך לא מספיקה. תארגן את הצבא, תעשה משהו, לאט לאט, תבנה, תהיה מוכן, תעשה מה שצריך לעשות. אי אפשר סתם להגיד, התלהבות. ואותו דבר גם בעולם הרוח שלנו, מפני שהתורה והמצוות וההדרכה הרגילה שיש לנו לחיים רגילים של אנשים, זה חלק מההדרכה שלנו איך להגיע לחיי העולם, נכון? זאת אומרת, אנחנו התחלנו בעצם כבר בשאלה עם ההבנה וההכרה שחיי, החיים המציאותיים בעולם הזה, אם לא יקבלו את תשומת הלב הראויה, גם העולם הרוחני של האדם מתקלקל. אבל הדבר הזה, הרגש לא קולט אותו. זה דבר שמגיע כתוצאה מהבנה, מניתוח שכלי. זאת אומרת, ההיסחפות, וזה בעצם משפט אחד. ההיסחפות אחרי הרגש היא דבר מסוכן. התפילה היא אמורה באמת לפתח את הרגש, והיא מתייחסת ומתקיימת באמצעות הרגש. אז אומרים לך, כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם מתפללים. הרב קורא לזה לשלב בעניין הזה גם את ההבנה השכלית. ריבונו של עולם לא סתם רצים אחריו כמו בלי דעת, אלא צריך, כדי להתקרב ריבונו של עולם, צריך את ההדרכה השכלית. עוד פעם, התפילה היא עבודה שיסודתה בהרגש ובהתעוררות הכוח המדמה גם כן, ואם לא יחובר עם השכל תוכל לגרום שיצא האדם בחשקו מן העולם ויהיו החיים לו לזמן. הכן תשתפו בהתעלות הרגש גם את אור השכל. דעו בדעת והבנה לפני מי אתם מתפללים, ולא תספקו על הרגש לבד. ובהיותכם משימים את השכל למאיר דרך לפני הרגש, תלכו ולא תיקשו. אם רוב רוממות הנפש לא תתרחקו מן החיים, כי הרגש יהרוג רק אל התכלית, גם ביתהרו, ולא יבין ערך האמצעים. הרגש בכלל לא מבין, כלום הוא לא מבין, לא מרגיש. אבל השכל ינחה ולהורות לו, כי האמצעים הם העיקרים אל התכלית. באמצעים לתכלית חיי השכל הנצחיים נמצאים רק בסידור החיים הארציים פה עלי אדמות, בדעת ובחשבון. העצה השלישית, מנעו ביניכם מן ההיגיון. יש כאן רש"י מוזר,
מה?
אין את זה. מה? כן, לא ללמוד, לא התעסקו במקרא יותר מדי. אני לא יודע איפה, למה פה זה כתוב.
מה פשט הנאמור?
מה?
פשט הנאמור?
אני חושב, אני לא יודע, בזמן שאביליעזר היו נוצרים, שהם התעסקו הרבה בתנ"ך, ואולי היה חשש. צריך התעסקות במקרא, תביא אנשים להתחברות לנצרות. זה מה שאני מנסה להגיד. היה תזכה, היו שהתעסקו במקרא יותר מדי. זה דבר מוזר. מה שהתעסק במקרא יותר מדי, כתב פירוש של כל התורה. לא יודע. מה שמעתי את זה פעם ממישהו. שבזמן הנוצרים, אז רצו לשים דגש הרבה יותר חזק על תורה שבעל פה. לא קראת הקדוש ברוך הוא בריתי מסייב של תורה שבעל פה, לשים תורה שבכתב זה שום דבר. לא לעשות מזה עניין גדול. יכול להיות לפי זה. מבנה של החברה באותו זמן שזה מה שהיה צריך. אבל לא יודע למה לא התפסו את זה כאן, אולי זה לא כתוב פה ברש"י, לא יודע מי הוא בניכם מהיגיון? אל תעסיקו שכלם בתל ילדותם בעניינים מופשטים שאין לחיים עסק בהם, כמו במה שאחרי הטבע, מטאפיזיקה וכיוצא בזה. כי אם תיתנו להם מזון רוחני שיש לו גם כן מראה עיניים, כמו ענייני ההלכות ודרכי המידות הישרות לפי פשטן, ורוב ענייני התורה המעשית. ילדים, אתה בונה ילד מקטנותו, כן? תבנה אותו נורמלי. אתה מעסיק את הילד בילדותו, הוא נמצא בתוך עולם החומר. אתה מנתק אותו מזה, כבר בילדותו, אתה עושה לו נזק גדול. עולם החומר זה דבר שנמצא. צריך להתייחס אליו, צריך לתת את הרבות הראויות. אז במקום זה, במקום ללמד אותו עניינים מופשטים, תתעסק איתו עם הדברים היותר פשוטים והיותר קרובים, תלמד אותו מה זה מידות טובות, זה מה שצריך לעשות עם ידי. הרב תרגם פה היגיון ומטאפיזיקה, אולי לוגיקה גם, לא יודע. נורמליות, רבותיי, אתם יודעים איזו מילה גדולה הזאת. תהיה נורמלי. רק כמה פעמים רציתי להגיד קומפלימנט על חתן, אמרתי, הוא נורמלי. התחילו לחייך, אמרתי, מה אתם מחייכים? לא כל כך הרבה אנשים נורמליים יש. אבל שיבום בין דרכי תלמידי חכמים. הישיבה בין ברכי תלמידי חכמים, מעניין הביטוי, כן? עושים בין ברכי, תשאירו אותו שני תלמידי חכמים, בין ברכיהם. תציין להורותם הליכות תלמידי חכמים בפועל בענייניהם השפלים, בדרכי החיים וצרכים הגשמיים, איך הם מתוארים במחוגה השכלית, במידה ובמשקל, ועת וזמן לכל חפץ. לא תדחקו להיות אצל תלמידי חכמים בעת התעלותם בעסקיהם הנהלים לפי ערכם מושכלות הגבוהות. לפעמים גם כן בהתרגשות נפש עצומה אל טוב השם ואור השם יתברך. כי מזה לא יוכלו עדנה לקנות דרך טובה הראויה להם במידה ממוצעת שלא יחישום דרכי החיים. וכן תושיבו אותם מנורה בנהלותם ללמוד עניינים התפלים שעומדים בתחתית המדרגה אצל תלמידי חכמים, אבל הם הנותנים אומץ לדרכי הטוב והתושייה הגבוהים. ובשביל כך שתדריכו הכל בדרך מיצוע, אל תאמרו כי מונחים השאיפות הגדולות של הרצון הטוב הפנימי שרוצה לזכות בכל תושייה ולא הדרגה, שאתם מתרחקים משלמות הנצחית. לא כן, דווקא בשביל כך תזכו לחיי עולם הבא. כי זאת היא דרך השם שיצא רוח האדם בקרבו ונתן לכל דבר משכן נערך בחוכמה. על כן בלכת האדם בהדרגה השכלית, אף שהדמיון מתרחק בזה מהאושר הרוחני, לפי הדמיון הוא מתרחק בזה מהאושר הרוחני, ועת מתקרב אליו לכתוב בדרך השם, היא עצם דרך תורתנו הקדושה, שהיא תורת חיים וחיי עולם נטועים בה. אתם מכירים את הספרים שכתבו על ראשון הזלמן, אורו של עולם, והתואם שמח את אורו של עולם. מי שקורא את הספרים האלה מבין מה זה להושיב בין ברכי תלמידי חכמים. באמת יהודי שאתם רואים שיש לו איזה חיים מקושרים לעולם הזה, כל כך טוב, כל כך יפה, כל כך נותן את דעתו לפרטים הקטנים, ואיזה סדרי חיים חברתיים מתוקנים, ומערכת יחסים בתוך משפחה, ויחסים בין הורים לילדים. אני פשוט רואה בן אדם, אתה לא רואה מלאך. וזה, הבנים שלו מציינים את זה ככה איך נגיד, כדבר מייחד אותו, מצייר אותו. אחד הבנים כתב, כל סיפור שאתה שומע והוא נשמע לך ככה נסגר, תדע שזה חשוד, זה לא מתאים לאבא שלי. לא מתאים לאבא שלי. אבא שלי היה איש פשוט, רגיל. אפשר לחשוב איש פשוט, כן, היה אדם עלה. אבל בחיי היומיום שלו, אתם רואים איזו התנהגות שלוקחת בחשבון אנשים, צרכים של אנשים, נורמליות. כן, עכשיו אני נזכר שהיה איזה נכד, דמי לי נכד, שלא אמר שלום לבת דודה שלו. סתם טעם עצניות, כן? עכשיו זמן אמר לו, אבל צריך גם להיות בן אדם? סברה? עכשיו זמן מהבין, אבל צריך גם להיות בן אדם? תקראו את הספרים האלה, זה ממש שרוצה לשבת בין ברכי תלמידי חכמים, בדיוק תקראו את הספרים האלה. זה כל כך, כל כך מיוחד. אני למדתי את זה בשלום הזמן, אבל הספרים האלה לימדו אותי מה שלא לא הכרתי, כי אני לא ישבתי בין ברכיו, אני רק שמעתי שיעורים, כן? אבל כשאתה שומע איך היהודי חי את החיים שלו, זה ממש הדבר. טוב, הוא הרחב.